שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 243, מאמר תפילה אמיתית היא על חיסרון אמיתי. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kav.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 243, מאמר תפילה אמיתית היא על חיסרון אמיתי. הכתוב אומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ויהי ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נעקתם. ויש להבין מה שכתוב, ותעל שבעתם אל האלוקים מן העבודה, וכי לא היו להם איסורים יותר גדולים במצרים. וכאן משמע שכל שבעתם, היינו כל האיסורים שלהם, היו רק מן העבודה. כמו כן כתוב, וישמע אלוקים את נעקתם, משמע ששמיעת התפילה הייתה על נעקתם, שהוא רק על העבודה. ונפרש זה על פי דרכנו. הנה ידוע שמטרם שהאדם נכנס לעבוד באלמנת להשפיע, אלא על סיבות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיש שתי סיבות שהן גורמות שבשבילם יעסקו בתורה ומצוות. א', בשביל שיהיו לו תענוגי עולם הזה, ואם לא יקיים את התורה ומצוות, הוא מתיירא שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו. ב', שיהיו לו תענוגי עולם הבא, והיות שהוא מתיירא שאולי לא ייתנו לו, זאת היא סיבה שלו המחייבתו לקיים תורה ומצוות. ובזמן שהסיבה המחייבתו לקיים תורה ומצוות היא מטעם תועלת עצמו, אז אין כל כך התנגדות מצד הגוף, כי בשיעור שמאמין בשכר ועונש הוא יכול לעבוד עבודתו, וכל יום הוא מרגיש שהוא מוסיף והולך. וכן היא האמת שכל יום שהוא עושה מצוות ועוסק בתורה הוא מצטרף ליום של אתמול, וכך הוא הולך ומוסיף את הרכוש שלו של קיום תורה ומצוות. והטעם הוא, היות שעיקר הכוונה שלו היא על השכר ואינו חושב על הכוונה, היינו שתהיה כוונתו בעל מנת להשפיע, אלא הוא מאמין בשכר ועונש, שעל מעשה שהוא עושה הוא יקבל שכר. לכן כל כוונתו רק למעשים שיהיו בסדר בכל פרטיה ודקדוקיה. אחרת, אם המעשים לא יהיו בסדר, בטח שלא ירצו לקבל את עבודתו ולשלם לו שכר תמורתן. ובזמן שהוא רואה שהמעשה שהוא עושה הוא בסדר, כבר אין לו על מה לדאוג. ומשום זה כל הדאגות שלו הן רק על הכמות. פירוש הדבר שהוא צריך להשתדל לעשות יותר מעשים טובים. ואם הוא תלמיד חכם, אז הוא יודע שהוא צריך יותר להתעמק בעניין שהוא לומד, ובמעשה המצוות הוא צריך יותר לדקדק, שיהיו לפי הלכה, אליבא דכל הדעות. והוא משתדל תמיד להחמיר על הדינים שלפי הלכה הנוהגת מקלין בה, והוא משתדל להחמיר. אבל יותר מזה, אין לו על מה לדאוג. נמצא אלו אנשים שהסיבה הגורמת להם לקיים תורה ומצוות, והיא מבחינת עול מלכות שמיים, כדי שיהיה להם שכר בעולם הזה ובעולם הבא, אין הם נצרכים להשם שיהיה להם את הכוח שיוכלו לעסוק בתורה ומצוות, כי לפי שיעור אמונה שלהם בשכר ועונש כבר הגוף מרשה לכל אחד לפי דרגת דילי לקיים. מה שאין כן, אלו אנשים שרוצים לעבוד עבודת הקודש בעל מנת להשפיע בלי שום תמורה, אלא שהם רוצים לקיים תורה ומצוות מטעם גדלות השם, ולכבוד גדול יהיה להם אם ייתנו להם לשמש את המלך, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, יראה דאיהו עיקרה, הוא שאדם ירא מפני אדונו, מפני שהוא רב ושליט, העיקר והשורש. הוא מפרש שם בסולם שיש ג' אופנים ביראת השם. א', דהיינו, יראה מעונשים שבעולם הזה. ב', שמתיירא גם מעונשים של גהנום, ואלו השתיים אינה נראה אמיתית, כי אינו מקיים היראה מטעם מצוות השם, אלא מטעם תועלת עצמו. ונמצא שתועלת עצמו היא השורש והיראה היא ענף ומסובבת מתועלת עצמו. אלא היראה שהיא עיקר היא שירא מהשם יתברך, משום שהוא גדול ומושל בכל. עד כאן לשונו. נמצא שגדלות השם היא הסיבה שמחייבתו לקיים התורה ומצוות, וזה נקרא שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם, הנקרא להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לתועלת עצמו. וכאן מתחילה הגלות, היינו שלא נותנים לו לכוון שעבודתו תהיה בשלו על מנת לקבל פרס, היות שהוא נגד הטבע. והגם שהאדם יכול לחוף את עצמו, אף על פי שהגוף לא מסכים, כדרך שהאדם יכול לעשות סיגופים, אף על פי שהוא נגד הטבע, אבל זה שייך לומר על מעשים. זאת אומרת, בכדי שהאדם יעשה מעשים שלא לרצון הגוף, הוא יכול ללכת למעלה מהדעת, הנקרא נגד רצון הגוף. אבל הוא לא יכול ללכת נגד ההרגשה והשכל שלו, היינו לומר שהוא מרגיש אחרת מכפי הרגשתו. למשל, אם אדם מרגיש שקר לו או שחם לו, הוא אינו יכול לומר שהרגשתו היא אינה אמת, ולהכריח את עצמו ולהגיד שהוא מבין אחרת מכפי שהשכל שלו מחייב, או שמרגיש אחרת מכפי שהוא מרגיש עכשיו. הלא אין לו עצה אחרת, רק לומר את מה שהוא רואה. נמצא בזמן שאדם רוצה לקיים תורה ומצוות בעל מנת שהוא רוצה להשפיע להשם, הלא מטבע של הגוף הוא לא לעשות שום תנועה אם הוא לא רואה שתהיה לו איזה תמורה. אם כן, אין לו שום אפשרות לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. וכאן מתחילה הגלות, היינו האיסורים, שכל כמה שהוא עובד הוא לא רואה שום התקדמות. למשל, אם הוא בגיל 20, מצד אחד הוא יכול לומר שכבר יש לו רכוש של 20 שנה שעסק בתורה ובמצוות, ומצד שני הוא יכול לומר, היות שהוא כבר קיים תורה ומצוות 20 ועוד לא הגיע שתהיה לו היכולת לעשות משהו להשפיע, הכל נבנה על היסוד של אהבה עצמית. נמצא שכל האיסורים והמחובים שהוא סובל הם מה שלא יכול לעבוד עבור השם, והוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. והגוף שהוא משועבד להקליפות לא נותן לו לכוון את הכוונה הזו. אז הוא צועק להשם שהוא יעזור לו, כי רואה שהוא נמצא בגלות בין הקליפות והם שולטים עליו, ולא רואה שום עצה שתהיה לו מציאות שיוכל לצאת מתחת שליטתם. נמצא שאז תפילתו היא נקראת תפילה אמיתית, מטעם שאין בידי אדם לצאת מהגלות הזו. וזהו כמו שכתוב, ויוציא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו. להיות שדבר זה הוא נגד הטבע, רק הבורא יכול להוציא את ישראל מגלות הזאת. אבל היות שידוע שאין אור בלי כלי, פירוש שאין מילוי בלי חיסרון, וחיסרון הוא הכלי המקבל את המילוי, ומשום זה, מטרם שהאדם נכנס לגלות, היינו, אם לא רואה שאין הוא בעצמו יכול לצאת מהגלות, אין שייך לומר שיוציאו אותו, כי הגם שצועק, תוציאו אותי מהמצב הזה שבו אני נמצא, אבל אין זו תפילה אמיתית, כי מאין הוא יודע שלא יוכל בעצמו לצאת. אלא דווקא בזמן שהוא מרגיש את הגלות, שייך לומר כך, היינו שיתפלל מעומק הלב. כי בכדי שיתפלל מעומק הלב, יש כאן בית תנאים. א', שהעבודה שלו תהיה נגד הטבע. זאת אומרת, שהוא רוצה לעשות את כל המעשים רק להשפיע, והוא רוצה לצאת מאהבה עצמית, אז שייך לומר שהוא בעל חיסרון. ב', שמתחיל בעצמו לצאת מאהבה עצמית, ומשקיע בזה יגיעה, ואינו יכול לזוז ממצבו כמלוא הנימה. אז הוא נעשה נצרך להבורא שיעזור לו, ואז תפילתו היא אמיתית, משום שהוא רואה שמצד עצמו אינו יכול לפעול מאומה. אז כשהוא צועק להשם שיעזור לו, הוא יודע זה מהעבודה, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. זאת אומרת, מה שעבדו ורצו להגיע לדרגת שכולו, שיוכלו להשפיע להשם, וראו שלא יכולים לצאת מהטבע שלהם, אז התפללו מעומק הלב. ובזה נבין מה ששאלנו על מה שכתוב, ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, שמשמע מכאן האיסורים הכי גדולים, שעל זה הייתה כל הצעקה שלהם, היו רק על העבודה ולא על שאר דברים, אלא שהמדובר הוא שצעקו על מצבם שלא היה ביכולתם לצאת מאהבה עצמית ולעבוד לשם שמיים, שזו הייתה הגלות שלהם שגרמה להם ייסורים, שראו שהם מונחים תחת שליטתם. נמצא בזה שבגלות מצרים השיגו כלים, היינו רצון שהשם יעזור להם לצאת מהגלות, שאין אור בלי כלי, שרק מתי שמתפללים תפילה אמיתית, שהאדם רואה שאין שום אפשרות להיוושע, אלא הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, זה נקרא תפילה אמיתית.
אנחנו יכולים לראות מהמאמר הנפלא הזה כמה שרבש לפעמים פותח וכותב בקיצור נמרץ ובהירות. הבורא ברא רצון לקבל. הרצון לקבל, מטרתו הבורא בו להביא אותו להשתוות הצורה עמו. על ידי הפעולות רבות שמטרתם שהרצון לקבל בדרך יקנה עצמאות, שיהיה לא רק דומה לבורא, מלכתחילה דומה לבורא, אבל בצורת דומם, אלא שיהיה דומה לבורא בדרגת האדם, שיהיה בו עצמאות מהבורא. ובתהליך הזה יש התערות דלעילא מצד הבורא, ויש התערות דלתתא מצד האדם, מצד הנברא, שבדרגות דומם צומח וחי, ורצון לקבל הכללי שבורא ברא, כמו שאנחנו לומדים בבחינות א', ב', ג', שם ההתפתחות על ידי האור שפועל על הרצון, ורצון מתפתח. ואין כאן מצד הרצון שום עבודה מיוחדת, אלא איך שהאור פועל עליו, דרך סביבה, חברה אנושית, כל מיני אמצעים נעימים יותר או פחות, לא חשוב, הרצון הזה הוא מתפתח עד שמגיע למצב שכבר ממנו והלאה חייב להתפתח, לא בהתערות דלעילא אלא בהתערות דלתתא. בהתערות דלעילא הרצון הזה מתפתח לפי כמה ש מעוררים אותו לכל מיני חסרונות, ואפילו אדם שבעולם הזה מרגיש כל מיני חסרונות ורץ לממש אותם, אבל כל זה הוא אך ורק לפי אותו גודל החיסרון שמתגלה בו מלמעלה, מפעולות הבורא עליו, בהנהגה, בהשגחה הכללית ופרטית. וכך כולם רצים, ויש בזה מה שאומר עירה מעונש בעולם הזה, עירה מעונש בעולם הבא, בהתאם לזה יש יחס לתורה, יותר לדעת, יותר לעשות, שלפי הכמות של לימוד, לפי הכמות המעשים הוא חושב שיהיה לו יותר שכר. הדברים האלה הם מתגלים באדם בצורה הכרחית, והוא מבצע. ואין כאן בו משהו שיכול להוסיף ראשונות, אלה זאת תקופה בהתפתחות הרצון לקבל הכללי שחייב אדם לעבור. וודאי שבזה הוא מרגיש רק את הצורך להתקדם במעשים. ואחר כך ישנה תקופה שכבר בורא מעורר בו מלמעלה הרגשה אחרת, לא להרגיש את עצמו כלפי הסביבה, כלפי הכוחות שמעוררים אותו, אלא להרגיש את עצמו כלפי הבעל בית עצמו, איך הוא. זה דומה שנגיד אנחנו נמצאים סביב השולחן, ואז כל אחד מסתכל על האחרים, מה הם לוקחים ומה לא, איך הם מתנהגים, ויש להם חשבון ביניהם, וגם כן הם חושבים על בעל הבית, גם כן איך הוא יתייחס אליהם, ייתן להם שכר או עונש בעכשיו, בעולם הזה או בעולם הבא. רק אין חשבון לגלות את בעל הבית, להגיע להשתוות הצורה עמו. הרצון עדיין לא התפתח לדרישה כזאת. ואז לאנשים האלה יש חשבון אחר עם התורה. הם לא מרגישים שחייבים לתקן את עצמם. הם מרגישים שהם חייבים לעשות פעולות בלימוד ובמעשה. בלימוד הם קוראים שלומדים תורה, וכמה שיותר שם דנים, מפרשים, ובמעשה כמה שיותר מקיימים כל מיני פעולות שנקראים מצוות. לפי זה מגיע להם, ובאמת מגיע להם, שכר או עונש. זה דרגת ההתפתחות הרצון, שכך דורשת מהם להתנהג. דרגה הבאה של ההתפתחות הרצון זה דרגת המדבר, האדם הדומה להידמות לבורא, שכבר בזה הוא מתחיל להרגיש שהוא נמצא בגלות. מה שאם כן, בכל הצורות הרצון לקבל הקודמות, הוא לא מרגיש שנמצא בגלות. הוא אומר שכן, אני נמצא בגלות מארץ ישראל, שם זה נקרא ישראל, ואני נמצא באמריקה, באירופה, ברוסיה, שם בכל מיני מקומות, אני צריך אולי לחזור לשם. כן. הוא לא מרגיש שהוא נמצא בגלות, הכוונה היא בגלות מהבורא, שהוא חייב לגלות אותו בחוש, שחייב להכיר אותו, להשוות את הצורה, להידמות, להרגיש כמו איש עשויהו הקרוב ביותר. נגיד בדוגמה שלנו, אין לנו דוגמאות אחרות, להגיע לדבקות, לזה שמתחברים כך שאי אפשר להבדיל ואי אפשר להכיר מה זה בלי זה. הוא לא מרגיש שיש לו לזה איזה חיסרון, אפילו התחלת החיסרון. וישנם כאלה שמרגישים, והמציאות היא כזאת שכל נשמה ונשמה היא מתקדמת בהתאם לשורשה בסך הכל כלל הנשמות, שאחד מתקדם בבחינת הדומם או צומח, השני חי שם, ויש כאלו שבצורת המדבר שיש לזה נטייה גדולה, וזה מה שדוחף אותם. עליהם אומר רבה שהם מרגישים את עצמם בגלות מזה שאין להם אפשרות להיות דומים לבורא, לבצע פעולות ההשפעה, שרק בזה הם מרגישים שבאמת יכולים לממש את עצמם. וכאן הם מרגישים עד כמה שהם נפעלים, ואז יש להם הדרישה הזו להיות עצמאים דווקא בהשגת פעולת ההשפעה, להיות עצמאים מהבורא. זה מחייב אותם לעשות צמצום והסתרה ממנו, להיות ממש מנותקים, כי רק בזה הם מרגישים שיכולים לבצע משהו מעצמם. ואז כל הטבע שנולדנו, שנולדו, שהתפתחו בזה, הם רואים כבסיס שממנו בצורה הפוכה לו הם חייבים להתפתח. וכל הצורות האחרות הם מרגישים כגלות, אלה ממש כ מים קרים על נפש עייפה, מרגישים יכולת לעשות פעולת ההשפעה בלתי תלותית באף אחד, רק שיקבלו כוחות לבצע אותה, ולזה כל התשוקה שלהם, תפילה שלהם, שזה הם חושבים שהוא החיסרון האמיתי. אז איתם חשבון אחר, לפי השתוות הצורה עם הבורא. אבל צריכים לקחת בחשבון שישנם סוגי הנשמות. אמנם שכתוב וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, אבל ישנם הנשמות שבאמת הייעוד שלהם להגיע להשתוות הגבוהה ביותר. ישנם כאלו שמתפתחים כל אחד בדרגה שלו, שהוא יכולה להיות פחותה מפסגת הפירמידה של הנשמות. בסופו של דבר כולם משלימים זה מזה, זה לזה, גם בחיסרון הכללי, גם בתמיכה הדדית, ובסופו של דבר מגיעים לתיקון הכללי. לכן כתוב שאין כפייה ברוחניות מצד אחד, מצד שני חייבים לפרסם את חומת הקבלה כדי לתת הזדמנות לכל נשמה ונשמה לממש את עצמה בצורה המלאה השלמה ביותר למה שהיא מיועדת, שהיא כל נשמה ונשמה תגיע לאיזון, להשתוות לפי שורשה עם הבורא, שכל אחד בסופו של דבר ירגיש מה זה גלות בשבילו ומה זה גאולה בצורה אמיתית, שאפילו הנשמה הקטנה ביותר לפי שורשה גם כן צריך להרגיש איזה מין חיבור עם הבורא, וחוסר חיבור כגלות וחיבור כגאולה, ואיזה פעולת ההשפעה מצדה, שזה הפעולה הרצויה, זאת הפעולה הרצויה, ושרק למצב הזה כדאי להשתוקק, והוא בעצמו גם פעולה וגם השכר המקווה. זהו, אם יש נמה שאלות, בבקשה.
תלמיד מוושינגטון DC שואל, מה הקשר בין אהבה לבורא, גדלותו של הבורא, והרצון להשפיע נחת רוח לבורא?
זה הבדל בין דומם צומח חי ומדבר. אהבה לבורא, אני אוהב אותו, למה לא? או אני מפחד ממנו. לגדול אני כבר, גדול אני אוהב, לגדול יש לי הערכה, מגדול יש לי פחד. בעולם הזה או בעולם הבא, תלוי איפה אני רוצה, אולי משניהם אני רוצה לקבל שכר, אז אני כבר מתייחס לבורא, מה זה, יש כוח עליון, או שאמרו לי, או שאני מעין ברירה מאמין שכבר כך. אז אהבה יכולה להיות פשוטה, עממית, להשפיע נחת רוח לבורא גם כן, תלוי במה, עבור מה, מי המרוויח, זאת השאלה, מי הוא בסוף, או תועלת עצמי, או להשפיע ללא שום קבלת הנאה מזה חוץ מהפעולה עצמה. וגם בזה, אולי אני עושה את זה מפני שנעים לי לעשות. ישנם הרבה פעולות בעולם הזה שאנחנו עושים אותן בפעולות קשות, יכול להיות עם הרבה מרץ וכוח וכוחות הנפש, אבל אנחנו נהנים. כמה אנחנו משקיעים בילדים, אבל בזמן שאני מטפל בו אני מרגיש תענוג. הטבע כך מחייב אותי, נתן לי בזה תענוג, אז אני עושה. נגיד בדוגמאות האלו, בדוגמאות אוכל, מין, הרבה, זאת אומרת הפעולות עצמם לא מהוות שום סימן שאדם מבצע פעולה שאין לו על זה שכר. יכול להיות שאז בתוך פעולה עצמה. לכן הביקורת היא ביקורת מאוד מאוד עדינה, מדויקת כאן צריכה להיות, ואנחנו לא יכולים לעשות אותה איש לרעהו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק כוונות האדם, אנחנו לא רואים את הנשמה של כל אחד ואחד באיזה רנטגן, כן? ולכן, וגם כן זה לא עניין שלנו, זה עניין שאישי של כל אחד ואחד. לכן אין כפייה ברוחניות, הכל בנוי בצורה כזאת שאסור לנו לדרוש מהשני משהו, רק להשתדל כל פעם להקים סביבה שהיא תקדם אותו כמה שאפשר. אבל אחרי שאנחנו בנינו את הסביבה, זאת אומרת איזה סרגל, איזשהו סולם, שמסביבה הפשוטה ביותר אבל מתוקנת יחסית, כן? לפי המעשים, לפי התפילות, לפי שם מצוות, לפי לימוד תורה, זה כמו שהוא אומר אחר כך כשאלה בשביל מה ולמה ואיך, זאת אומרת שמתחיל להיות כבר דרגת לימוד הקבלה וכן הלאה, איפה שמתחיל להיות כבר דרישה לתיקון עצמי. אז אחרי זה שישנה סביבה לכל רמות הרצון לקבל שבנשמה שיוכל להתפתח, אסור לנו לשאול לאדם ולדרוש ממנו להתאפס בסולם הזה. זה הוא בעצם בוחר מתוך שורש הנשמה בעצמו, בוחר. ולכן הוא בעצמו צריך לדעת מהי התפילה האמיתית על חיסרון האמיתי. ישנם כאלה שאצלם זה באמת על מצב הגבוה ביותר, שזה לא על מנת לקבל פרס, שזה בדיקה מאוד מאוד מיוחדת שם מתגלה. וישנם כאלו שהם לא יכולים לחומר דלק מהסביבה נגיד. כן,
בהמשך לזה שואל תלמיד מאודסה, איך ללא חומר דלק לאגו אפשר לבצע מעשה אמיתי? איך לרמות את האגו ולפתות אותו בעזרת חומר דלק שקרי?
לא יכולים, לא יכולים. אנחנו צריכים להתקדם כמה שאפשר על ידי חומר דלק מהסביבה שהיא מחייבת אותנו לעשות כל מיני פעולות, ואפילו פעולות בהשפעה ללא שום קשר בחזרה, אבל שסביבה יכולה לחייב אותנו. כמו ישנם כאלה קומנדו שאדם מוכן למות רק למען החברים שלו, זה סביבה מחייבת, ואפילו שלא ידע אף אחד, יש לו בפנים את המודל הזה של הסביבה שמחייבת אותו. לא צריכים משהו בחוץ, אלא זה הכל עדיין בצורה גשמית אגואיסטית שהוא מקיים. לעשות פעולות ההשפעה באמת אנחנו מסוגלים רק על ידי המאור המחזיר למוטב, שאנחנו מקבלים כוח הזה מהבורא, הוא נותן לנו טבע שלו. זה משהו שמתלבש באדם, ואין לאדם מלכתחילה קודם שום יכולת אפילו להבין מה זה. ואז אנחנו בהתאם לכמה שחלק הזה של הטבע הבורא קיבלנו, לפי זה אנחנו יכולים באמת לדעת ולבצע פעולות ההשפעה האמיתיות. אבל זה אך ורק ובמידה ובאופן שקיבלנו. וחוץ מזה כלום. וזה אך ורק אם אנחנו מצמצמים, מסתירים את כל האפשרויות הפחות מזה לעצמם, ואז בולט רק את אותו חלק הטבע שקיבלנו מהבורא, שהוא נקרא הנשמה. ואז בה אנחנו חיים, פעולות האלו אנחנו מבצעים בבידה ובאופן שקיבלנו מהבורא, לכן זה נקרא חלק אלוקה ממעל. זה מגיע לנו על ידי השפעת האור העליון. אם לא הפעולה כזאת שמתלבשת בנו, אין לנו שום סיכוי אפילו להרגיש, להבין, אפילו לרצות את זה בצורה אמיתית. אנחנו רק צועקים ואנחנו בני ישראל מהעבודה, אבל לבקש ממש על דבר הזה שעוד לא נמצא, לא מסוגל ממש. אבל זה כמו שהיה לפי הדוגמה שתינוק צועק ואמא יודעת מה הוא מבקש, כי פער בין המדרגות הוא לא תלוי בנו, ולכן התחתון שמבקש במדרגה התחתונה, העליון מפרש את זה כבר לפי דרגה שלו ונותן לתחתון מה שהוא צריך כדי להגיע לעליון. כן.
שאלה מארצות הברית: איזה תפקיד משמש את האחדות שלנו בלהביא אותנו להשתוות הצורה עם הבורא?
אנחנו יכולים להתקדם רק מתוך זה שאנחנו מייצרים בינינו רצון המשותף. הרצון המשותף בינינו זה בעצם אותו החיסרון לדרגה יותר עליונה, שאך ורק בצורה כזאת אנחנו יכולים להצטייד ברצון החדש ולהידמות לעליון. זאת אומרת, העליון זה אנחנו המחוברים יחד, היותר עליון זה אנחנו המחוברים יחד בריבוע, עוד יותר עליון אנחנו המחוברים יחד פי ארבע, לא פי, בחזקת ארבע נגיד, וכן הלאה. זה בעצם איך להגיד, אין עליונים, זה הכל בתוך האדם. אנחנו לומדים שכל העולמות זה בתוך האדם. איפה זה בתוך האדם? זה שאדם מתפטר מכל מההסתרה ורוצה לחזור למצב שהוא מחובר עם אחרים, אז בזה הוא מגלה את המדרגות יותר עליונות הקודמות לו, מלמעלה למטה, איך שהשתלשלו. לכן ההתקדמות שלנו ממדרגה למדרגה והעלייה היא לפי עוצמת החיבור בינינו, זה היינו אח, עד שמגיעים לכלי ואור אחד ובשמו אחד, שזה נקרא עולם אינסוף. למה אינסוף? אין גבול לחיבור, הכל מחובר. הכלי חיבר את עצמו בצורה כזאת שהוא כמו האור, ובזה קנה בכל החלקים שלו ובכללות תכונת ההשפעה על פני תכונת הקבלה שהייתה לו בו מלכתחילה, מהמדרגה הנמוכה ביותר שבעולם הזה. כן.
שואל סרגי ממוסקבה: האם לבוא לידי השתוות צורה עם הבורא זה סוג של רצון? האם יש לו צורה, חלקים, דרגות?
כן, יש, כי ככה מציגים לנו את זה, שיהיה לנו אפשרות להתקדם, להגיע בצורה הדרגתית, שבזה אנחנו הופכים להיות למשכילים, בזה מבינים אותו, מרגישים אותו. אם היינו בבת אחת קופצים ממצב למצב, האור העליון מסוגל לעשות את הכל. אבל בנה את הדברים האלה בצורה הדרגתית מלכתחילה לפי ארבע בחינות דור ישר שמתחלקות לעוד ארבע ולעוד ארבע ולעוד ארבע, כדי שאנחנו נשכיל, נדע, נשיג את כל הפרטים שבטבע הבורא, ובזה אנחנו רוכשים את העצמאות, את הידיעה, את הפעולה העצמאית. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו מגיעים בסוף ההתפתחות שלנו, שחוזרים לעולם אינסוף, שיש כאן שני ההפכים שמתחברים יחד, ממש כך. כן.
שואל איציק מבאר שבע, האם עד שאין חיסרון אמיתי אין טעם לפנות לבורא?
זה לא תלוי בו. פונה תמיד. אין אדם שלא פונה לבורא, אלא יש בפנייה לבורא פנייה אינסטינקטיבית, כמו תינוק שצועק ובוכה, כמו שהגנב שרוצה לגנוב ומתפלל להצליח, ויש פנייה שאדם כבר מבין שהוא צריך לפנות, אז הוא כבר פותח סידור נגיד, או עושה עוד איזה פעולות בצורה הכרתית שפונה לבורא. ויש כאלו שמרגישים גלות, גלות לא שרע להם, אלא גלות שרע להם מפני שהם לא יכולים לעשות פעולות השפעה ובצורה עצמאית מצד אחד, ובצורה שדומה לבורא מצד השני, שלא מבקשים שום דבר חוץ מדוגמה. ואז יש להם מגע עם המדרגה יותר עליונה שנקרא אמא מעריכה את רגליה, שמקבלים דוגמה מעליון, מהחבד עליון, ולפי זה פועלים. יש הרבה מדרגות ושינויים עד שמגיעים לחיסרון אמיתי. מאמר מאוד מיוחד, הוא הסתיר כאן הרבה דברים גם כן כאלה שלא רוצה יותר לפרש אותם, כלפי אלו שמשתמשים בצורה לא בדיוק הנכונה. כל אחד לפי דרגה שלו בינתיים. כדאי לקרוא אותו שוב ושוב כמה פעמים, נבין קצת יותר אולי, בעזרת השם. בינתיים נעבור לחלק הבא
של השיעור.